טוב ומבורך. היום יום שני ג' בשבט שנת תשס"ז, יום ההילולה של רבי ישראל אבו חצירא הבבא סאלי זכותו יגן עלינו. ובכן רבותי היקרים, אנחנו בספר אורות בחלק המכונה ישראל ותחייתו, תחייתו בפסקה ז' בעמוד כף ג' הזהירות מפני המגע עם דעות הרסניות, זה הנושא של הפסקה, פסקה ז'. כשם שמכירים תנאים אקלימיים מסוגלים לבעלי חיים ולצמחים שונים, כלומר יש צמחים שחיים באקלים טרופי ואם תעביר אותם לאקלים ממוזג ימותו, וכן יש צמחים שטוב להם דווקא בטונדרה או בסיביר, תעביר אותם למדבר סהרה, תודה רבה, הם ימותו. אז גם לגבי בעלי חיים, כן? יש מה שנקרא סביבה. סביבה ידידותית או עוינת לבעל חיים. מכוח זה גם מלחמת הקיום, מלחמת ההישרדות של בעלי חיים. כשם שמכירים תנאים אקלימיים מסוגלים לבעלי חיים ולצמחים שונים, ויותר מזה תנאים מובדלים לסוגים, הים והיבשה, הרחיפה באוויר והליכה, ומי שמסוגל לאחד מהם, אם יחליף את תפקידו במה שמוזר לו, כלומר מוזר הכוונה זר, את נפשו הוא חובל. ככה הם גם החילופים הרוחניים, יש מה שקרא אקלים רוחני. כלומר יש אווירה שהיא מתאימה לסוג מסוים של אנשים, אווירה רוחנית, והיא אפילו מטיבה עם אותם האנשים, אותה אווירה, אם אתה שוטל באנשים בלתי מורגלים שלהם, בלתי מורגלים לזה, אז רע להם, כן? כלומר עניין של אווירה. ככה הם גם החילופים הרוחניים מצד פנימיות ערכי החיים שלהם. בכל ספירה רוחנית יש טביוני חיים מיוחדים. יש אווירה. אפילו בין ישיבות, כן? אדם הולך לישיבה מסוימת, מרגיש אקלים מסוים. עובר לישיבה אחרת, מרגיש אקלים אחר. ואז לפעמים שינוי האקלים יכול להיות לטובה, יכול להיות לרעה. כלומר, יש מה שנקרא אקלים רוחני. קל וחומר כשמדובר בין דתות ובין אידיאולוגיות ובין עמים ותרבויות, ששם הדברים עוד יותר חריפים. אפילו במנהגים הלכתיים, מנהגים שנהגו בעדות, אז בעדה מסוימת אותו או אותה כולה או אותה חומרה פעלו פעולה ברוכה, במקום אחר זה מזיק. מכאן צריך להיזהר גם לא סתם ללקט קולות או ללקט חומרות מפה ומשם, כי צריך כל פעם לדעת באיזה הקשר הדברים נאמרו, באיזה אווירה זה נאמר. בסדר? יש אפילו בפרשת מטות, כתוב, וידבר השם אל משה, דבר אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. מה זה דבר אל ראשי המטות? שם מדובר על איזה הלכות, הלכות נדרים, נכון? הלכות נדרים. כן, זה שם, נכון? לראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, איש או אישה, כי ידור נדר וכו'. הלכות אתרת נדרים. אז למה נאמר שם ראשי המטות? אז חז"ל אמרו, דבר זה לא יהיה מסור אלא לראשי המטות. מה זאת אומרת? אתרת נדרים, זה החכמים יכולים להתיר נדרים. לא כל אחד מתיר נדר, אלא הולכים לראשי המטות. אבל למה החכמים פה מכונים בשם ראשי המטות? זה ביטוי לא מקובל, נכון? בדרך כלל אומרים, עיני העדה. אין? בדרך כלל התורה, כשהיא רוצה לדבר על החכמים, זאת אומרת, עיני העדה, השופטים וכדומה. כן? ראשי המטות זה ביטוי לא מקובל. אלא ראשי המטות, יש לזה גם אופי משפחתי. זאת אומרת, אני לא הולך סתם לשופט רגיל, אני הולך לשופט שהוא מהמשפחה. למה? כי הרי מה עושה מתיר הנדר? הוא רוצה לבדוק, הוא שואל את האיש שנדר, מה הייתה מידת הרצינות של הנדר? נכון? ולפי זה אפשר לראות, רואים אם אפשר להתיר או אי אפשר להתיר. כמובן שאם אתה, רק מעטה מהמשפחה של הבן אדם, של האדם הזה, אתה יכול לדעת אם הוא התכוון ברצינות או לא. נכון? אם אתה לא במשפחה, אתה לא מבין את הראש שלו, כמו שאומרים.
עניין של התרת נדר או לא, זה תלוי בכמה רציני היה אותו אדם.
בדיוק, בדיוק. זה מה שבודקים. כלומר, מה הוא התכוון כשהוא נדר? האם הוא כלל את כל התנאים האפשריים? האם הוא שם לב לכל סיטואציה אפשרית? אז אם אתה מכיר את אופיו של אותו אדם, אז אתה יכול להבין גם מה הוא התכוון באמת. אבל אם אתה מעדה אחרת, למשל, משבט אחר, אתה לא מבין אותו. כן? אז זה מה שנקרא, דבר זה לא יהיה מסור אלא לראשי המתות. אני ראיתי, למשל, מאמר מעניין, יש ספר, מאמר, דבר תורה כזה, יש ספר של הרבי ממונקאץ'. שמעתם על הרבי ממונקאץ'? הרב אליעזר שפירה. הוא היה מגדולי המתנגדים לציונות. הרבי ממונקאץ', כן? מה? אני יודע אם יש לו שם שמתנגד, אבל הוא היה מגדולי המתנגדים לציונות, כתב ספר מנחת אלעזר, מאוד חשוב, ו...
רבי
אלעזר, כן, שפירה, לצדק, ממונקאץ'. יש לו הרבה ספרים, הוא באמת תלמיד חכם גדול, יש לו ספר שנקרא בשם דבר תורה. זה השם של הספר, 10 חלקים, 9 חלקים שרדו, 10 נעלם בשואה, כנראה שלא ימצאו אותו לעולם. עכשיו, למה הספר הזה נקרא דבר תורה? בגלל שכל פעם זה רשימות שהוא רשם לעצמו, היה לו כנראה מחברת, כל פעם, וכל פעם שהיה לו רעיון הוא רשם, וזה רעיונות, זה לא איזה וורד ככה של 2 שורות. כל פעם הדבר תורה שלו זה 2-3 עמודים, זה לא, זה לא מאוד רציני, רואים שאתה מתחיל גדול. אז יש לו איזה מקום אחד ראיתי, כבר כתבתי בספרי שאלות ותשובות מנחת אלעזר, כמה שזה חמור ללכת לאוניברסיטת. כמה שזה חמור. ושזה אסור ללכת לשם, זה מביא לי כפירה וכו' וכו' וכו'. אומר, ואם תשאל איך זה שאחינו בני אשכנז, כמו גרמניה, הם יראי השם, אורתודוקסן, והם הולכים לאוניברסיטת ולא קורה להם כלום. אומר, זה בכלל אותו דבר. כי הם הורגלו בזה משחר ילדותם, ולכן להם זה לא מזיק. אבל אצלנו בהונגרן ברור שהדבר הזה הוא נזק גדול. מה אתם רואים? שאפילו אחד מגדולי המתנגדים לסגנון הלימוד האקדמי, הוא מכיר בכך שבאווירה אחרת זה יכול להיות בסדר. כן? אז מה שנקרא שתוכן מסוים מזיק בהקשר מסוים, והוא יכול להיות לא מזיק, הוא אפילו לברכה בהקשר אחר. אוקיי? כן, בבקשה. יהודי גרמניה שהוא מדבר עליהם, מדובר על האורתודוקסים של גרמניה. היהדות הנאו-אורתודוקסית של פרנקפורט, תלמידי רב שמשון רפאל הירש, שדווקא הם לא התבוללו. כן? דווקא צריך לזכור שההחלטה של רב שמשון רפאל הירש לפתוח את הזרם של הנאו-אורתודוקסיה, שבה הוא הכשיר מה שנקרא דוקטור רבינר, כלומר רבנים שהם היו גם דוקטורים וכו', זה היה כתגובה להתבוללות. כלומר, זה אחרי שכבר התחילה ההתבוללות, הרפורמה וכו', אז הוא עשה את הזרם הזה והציל מה שהוא יכול היה להציל באמת. כן. מה? כן, בבקשה. מתות זה שבטים. שבטים, כן. נכון. אז אם כן, אני שוב חוזר לתחילת הפסקה, כדי שנעביר בתעופה. כשם שמכירים תנאים אקלימיים מסוגלים בבעלי חיים ולצמחים שונים, ויותר מזה תנאים מובדלים לסוגים הים והיבשה, עפה והאוויר והליכה, ומי שמסוגל לאחד מהם, אם יחליף את תפקידו במה שמוזר לו את נפשו הוא חבל, ככה הם גם החילופים הרוחניים. מצד פנימיות ערכי החיים שלהם, נקודה. בכל ספירה רוחנית יש צביוני חיים רוחניים. מיוחדים. כל זמן שהדברים באים רק למגע, אתה מפחד לשאול באיזה עמוד זה, נכון?
לא, אני יודע.
מה? נכון. כל זמן שהדברים באים רק למגע של הכרה, אין הדבר חודר כל כך הדומק החיים. מה זה מגע של הכרה? אתה לומד. אתה לומד את זה באופן, הייתי אומר, אינפורמטיבי. זה כמו שלומדים מסכת עבודה זרה. כף דלת למעלה, 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 כן? שורה שלישית, כן? כל זמן שהדברים באים רק למגע של הכרה. אין הדבר חודר כל כך הדומה כחיים. זאת אומרת, אדם לומד, למשל, מסכת עבודה זרה. מה לומדים במסכת עבודה זרה? לומדים את העבודות הזרות של הגויים. מה, הרבנים שכתבו את הגמרא לא חששו שהלימוד הזה ימשוך אנשים לעבודה זרה? אלא היה אסור לכתוב. או למשל, יש לי ספר בבית שיש בו דברי כפירה. כתוב שמה, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. אני שאלתי את עצמי להשאיר את הספר הזה בבית, זה דברי כפירה נוראים. מישהו אמר לי שחייבים להשאיר, כי אם המשפט הזה יחסר בספר תורה, ספר תורה פסול. אוי ואבוי, איך יכול להיות שהתורה בעצמה מצטטת דברי כופרים? מה, היא לא חוששת, התורה, שמה, הדבר הזה יביא לידי משיכה? אז זה אומר הרב, לא. כל זמן שהדברים באים רק למגע של הכרה, אתה בא להכיר, אתה יוצר לדעת מה הוא אומר. אין הדבר חודר כל כך עד עומק החיים. מה? זה מגע של הכרה, קוראים לזה.
במערב הגמרא יש יותר פירוט איך היו עובדים את העבודה הזאת.
נכון, ואף על פי כן.
יותר מסוכן
משהו להגיד, כן. ואף על פי כן, הגמרא לא חוששת, נכון? הגמרא לא חוששת. עד רבה, היא צריכה ללמד אותך הלכות. זה כמו שלמשל יש גם כל מסכת סנהדרין, יש איזה דף שלם על כל התועבות שבעולם. כן, פירוטי פירוטים, תועבה כזאת, תועבה כזאת, בלך, גול נפל. אז למה הגמרא כותבת? כי אתה צריך לדעת מה פוסקים במקרה כזה. כל זמן שהמגע הוא חיצוני, אין בזה סכנה.
אז אולי זה גם תלוי בבן אדם, אם יכול ללמוד דבר כזה או לא?
יכול להיות, יכול להיות, אבל באופן כללי, כל זמן, הרב כאן נותן לך עיקרון, כל זמן שהדברים באים רק למגע של הכרה, אין הדבר חודר כל כך, הדומה ככה. כן. אתה נוגע בדבר, על זה שאתה מכיר אותו. אתה לומד שזה קיים, אינפורמציה. אז זה מה שאני מסביר לך. לדעת מהן הדעות האפיקורסיות, או הדתות האחרות, כשלעצמו אין בזה רע. כי אתה צריך לדעת מה יש בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אז מתי הבעיה? אמנם כיוון שבאו לידי ההרגשה, כלומר שזה גם פועל על הרגש, יש כבר רגישות לדבר הזה, כבר החיים מתרשמים בו ביותר, על פי תנאיהם המוחדים. למשל, יש בגמרא על אלישע אחר. שמעת על אלישע אחר? אלישע בן אבויה, כן? אז איך הוא הגיע למה שהגיע? הגמרא אומרת, משום שמעולם לא פסק זמר יווני מפיו. מה זה לא פסק זמר יווני מפיו? האם זמר יווני כשלעצמו זה רע? לא. אפילו הגמרא במסכת מגילה אומרת שהשפה היוונית ראוי לכתוב בה ספר תורה, משום שהיא השפה היפה בעולם. כן. והבעיה היא שהוא לא פסק זמר יווני. זאת אומרת, הוא חי גם את לימוד התורה שלו מתוך אווירה יוונית. אז האווירה היא זו שקבעה אצלו את הדעות בסופו של דבר. כי הרגשי לעצמו... ספרי מינים מחיקו. כתוב, ספרי מינים היו נושרים מחיקו. מה זה נושרים? מה זה שהספרים היו נושרים מחיקו? למה הם היו נושרים? אני, כשיש לי ספר בכיס, הוא לא נושר.
זה לא היה חזק אצלו.
הוא לא יכול היה להחזיק את זה. זאת אומרת, כל הרבנים האחרים, היה להם ספרי מינים. אתה חושב שלא היה להם ספרי מינים? היה להם. אבל זה לא נפל. זה נשאר אצלם. זאת אומרת, הם ידעו איך להתמודד עם זה. אז מרוב ספרי מינים, זה נשאר ממנו. זאת אומרת, הוא לא היה לו יכולת להכיל את זה בנפשו.
אז אולי זה להפך. אדם מסוגל לקלוט זה נשאר אצלו
כביכול. אם זה נשאר אצלו, זה סימן שהוא יודע להתמודד עם זה. זה כמו שדבר זה, דבר זה מונח לו בכיס. מה זה מונח לו בכיס? הוא יודע את זה. הוא יודע את זה טוב, נכון? אבל יש שלפעמים התוכן כל כך גדול עליו, שזה לא מונח לו בכיס. זה הופך להיות הכיס שהוא נכנס לתוכו. שם אותו בכיס הקטן. מכיר אותו? זה בדיוק הזה. הוא שם אותו בכיס הקטן. זאת אומרת שהחוכמה היוונית השתלטה עליו, לקחה אותו בכיס. ברור? אז זה עניין של נפש מסוימת. יש נפש שאצלה דבר, למשל הרמב״ם אומר שאין ספר של עבודה זרה שתורגם לערבית שהוא לא קרא. ספר של עבודה זרה, שתורגם לערבית, הוא אומר, הרמב״ם אני קראתי. אלישע בן אבויה. לא, לא בן אבויה, בן אבויה, באלף. אם אני יודע, כן, אני יודע. לא שואלים האם אתה יודע. אף פעם לא שואלים שאלה, כן. כן? זה במסכת חגיגה, פרק אין דורשין, הפרק השני, שם היה כל האגדות עליו. האמת היא שמובא גם בעוד כמה מקומות, אבל גם במסכת חגיגה. כן. זה לא קשור ללימוד עצמו, זה קשור לגישה. כן? מתוך איזה גישה? לפעמים יש אותו תוכן, יכול להיות נלמד פה ונלמד שם, פה באווירה א', פה באווירה ב'. והכל שונה לגמרי. מובן? זה השאלה מתוך מה ניגשים. כי הרי זמר יווני של עצמו, אין בזה כל בעיה, נכון? מיקיס גבריאליס ואריקן שניטיס, קודם שירימוס, נגדים את הקליקטימוס, ואוהבים את החיימוס. אבל השאלה היא, זה משהו נשם, הוא נשם יווניות. אז זה משהו אחר, זה לא קשור לתוכן שהוא למד. לכן זה מה שאומר כאן הרב. אמנם, כיוון שבאו לידי הרגשה, כלומר, יש התרגשות, יש איזו משיכה, קסם. למשל, הנצרות היא חזקה בזה. הנצרות, הגמרא אומרת שהיא יותר מושכת מעבודות זרות. כן? שנה מינות דמשכה. יש משיכה. יש איזה מין קסם מיסטי בנצרות שמושך יותר משאר עבודה זרה. למה? אתם יודעים למה? אבל למה? אבל יש עוד הרבה רגשות דתיים בעולם. למה דווקא הנצרות? כי היא באה בשם היהדות. זאת אומרת, כאשר אדם נפגש עם הנצרות, נמשך אל הנצרות, הוא פוגש את יהדותו שם. ולכן הוא לא מצליח לצאת משם. כן? למשל, זה נוח כל בעיה לא ישובו נכון, כן? אז מה שאומר, כן? כיוון שבאו לידי הרגשה, כבר החיים מתרשמים בו ביותר על פי תנאים המיוחדים.
איך אתה יודע ללמוד? דוגמה, אני יודע, דוגמה שערנו אותם קודם, אוניברסיטה. ללמוד שם שנה, שנתיים, שלוש, ארבע.
השאלה מתוך איזה גישה?
אפילו גישה, הוא נכנס לא גישה יהודי.
אם זה מתוך גישה נכונה, אין שום בעיה. זאת אומרת...
הגישה בהתחלה שהוא נכנס היא טובה, אבל כמה אתה כבר יכול לעמוד בפני דוקטורים, פרופסורים, שכולם מלעיתים
על כל מיני... כל החיים. למשל, אני זוכר שפעם היה בחור אחד במכון מאיר, אמר, אני הולך ללמוד באוניברסיטה, כך וכך, וגם שם הקורסים במחשבת ישראל. האם מותר לי? אמרתי לו, כן, ודאי שמותר לך בתנאי אחד, שאתה בקשר איתי. אז הוא עשה את זה. כל שבועיים היה מגיע למכון מאיר, והיה אומר לי, הם אמרו את השטות הזאת, והשטות הזאת, והשטות הזאת. מה אתה אומר? זה מאוד עזר לו. עכשיו, פה דוגמה מאוד מעניינת ל... משמעות של אווירה, אני אסביר לך על מה הנקודה. למשל, יש בגמרא במסכת, מסכת שבת, איפה זה כתוב שמה שרדפו את רבן שמעון גמליאל, חיפשו אותו? לא, יש איזה מקום בגמרא, כתוב שמה שרבן שמעון גמליאל, זהו, אני חושב שזה בתענית, נכון. טוב, לא זוכר, בקיצור, רבן שמעון גמליאל. הרומאים חיפשו אותו כדי להרוג אותו. הוא היה הרי מראשי המרד. עכשיו כתוב שרבן שמעון גמליאל היה בבית המדרש, והגיע לשם קצין רומאי, ואמר, בעל החותם מתבקש, בעל החותם מתבקש. מה זה חותם? חותם זה אף. מה זה קשור? בעל החותם. אז יש כאלה רצו להגיד, נרגן שרבן שמעון גמליאל היה לו אף גדול. כן? בעל החותם מתבקש. אלא... האמת היא זה משהו אחר, הוא היה הנשיא, נכון? נשיא. אז איך אומרים אף בלטינית? נסוס. אז הוא אמר, הנשיא מתבקר, נסוס. הנסוס. כן, אז תרגמו את זה בעל החותם. עכשיו, טוב, אני ידעתי את זה. עכשיו, הגיע הבחור הזה, שלמד מכון מיר, הלך לאוניברסיטה, אומר לי, אתה יודע מה הם אמרו על בעל החותם מתבקש? אמרתי לו, נסוס. מה, אתה יודע את זה? שומע, לא עצם השאלה והתשובה הם מה שהיו חשובים לו, אלא שידעתי את זה מקודם. פירוש הדבר, שלפעמים לא הנושא האובייקטיבי הוא הקובע את היראת שמיים, אלא האווירה. בסדר? לפעמים אנשים אומרים, הרב הזה היה ממש מעניין, תראו כמה מילים לועזיות הוא אמר. כן? שמעתי פעם ביטוי כזה, כן? הוא אמר, הוא דיבר, מילים לא עזיות. מאוד חשוב. כן. זה הכוונה. לכן זה תלוי מתוך איזה גישה אתה ניגש. בסדר? טוב. לא חושב. תמיד לא, זה ודאי צריך ללמוד משהו חיובי גם עם מי שרע. אם שקרה להועילה כתניצוצות, נכון? זה בסדר. אם אתה, הרי איך כתוב בגמרא לגבי חמץ, כן? הרי אדם צריך לבאר את החמץ לפני פסח, לא ביאר לפני הפסח, מה עושה? בודק בפסח. שואלת הגמרא, מה אין סכנה שכשהוא ימצא את החמץ יאכל אותו? עדיף שהוא לא יבדוק. אומרת הגמרא, לא, איידה דתריד למבערה, לא משיך בטריד. זאת אומרת, כיוון שהוא עסוק לבערו, לא יימשך אחריו. בסדר? אז הוא דווקא בודק כל חמץ, כל פירור, בפסח. כן, אבל כיוון שהוא עסוק בלבערו, זה בסדר. טוב, אמנם כיוון שבאו לידי הרגשה, כבר החיים מתרשמים בו ביותר, על פי תנאיהם המיוחדים. אגב, הנזיר זצ"ל, כשהוא היה צעיר, למד אצל החפץ חיים. כידוע, הוא... מי? של הרב הנזיר? קראו לו הרב הנזיר, מה זאת אומרת? חוץ מזה גם רבי דוד כהן. כן. הרב דוד כהן, הנזיר זצ"ל.
כל חייו הוא היה נזיר?
האם זה
הנושא? לא.
יפה. מה המסקנה המתבקשת? לא נתייחס לנושא. יפה מאוד. אז רבי דוד כהן, הנזיר זצ"ל, הוא היה גר בעיר רדין, משני צידי הרחוב, כן? כלומר, היה החפץ חיים, אם הוא לא, היה הנזיר. כי אביו היה הרב של העיר רדין. כן, אביו של הנזיר היה הרב של רדין, החפץ חיים לא היה הרב. ואז הרב דוד כהן, הצעיר, היה לומד אצל הנזיר, אצל החפץ חיים עד גיל 18. אחר כך הוא הלך ללמוד פילוסופיה בברלין. כן? סמדה היה אומר שהחפץ חיים לא אהב את זה, שהוא הלך ללמוד פילוסופיה. אגב, אני זוכר, מישהו סיפר לי פעם, אתם יודעים איך הנזיר היה מלמד?
לא.
אתם לא יודעים איך הנזיר מלמד? לא. תשאלו את הרב ביגון, הרב ביגון למד אצלו. כן. הרב הנזיר היה מכין את השיעור שלו במשך 8 שעות. מכין את השיעור שלו. פעם נמדתי שיעור אחד בשבוע, לא ספור. שיעור היה מכין אותו 8 שעות, היה יודע מראש איזה שאלות התלמידים ישאלו. כלומר, הוא מכין את זה כל כך טוב, שהוא מראש ידע, כשאני אגיד את זה, הם ישאלו ככה וכו'. והתשובה, הוא אף פעם לא נותן את התשובה בעצמו, הוא היה מכין את הספרים שבהם נמצאים התשובות, עם סימניות. אז כמו שהיו שואלים, היה פותח. הנה, פה זה התשובה. אז פעם אחת למדו שם, ומישהו שאל את השאלה כמובן, והתשובה כבר הייתה מוכנה, זה היה בספר של אריסטו. ואז הוא פתח במקום, ואמר לו, כבוידוי יקרו. כלומר, כבודו יקרא. כן? כבוידוי יקרו. אז הבחור היה קצת נבוך, אמר, אבל אני לא יודע יוונית. זה כתוב ביוונית, כמובן. אז הנזיר אמר, מה? כבוידוי לא יודע יווניס? צורך לדעת יווניס. עד כאן הסיפור. כן. ברור? אז אני מתוך איזה גישה. אם אתה בא ללמוד יוונית מתוך גישה אקדמית, אז זה דבר אחד. אם אתה לומד כמו הנזיר, שאתה אומר שצורך לדעת יווניס, אז זה בסדר. טוב, הלאה. עד רבה, המפתע הידישאי הוא... אגב, אתה יודע מה זה שרגה פייביש? כן, שרגה זה נר, נכון? אבל למה לכל מי שקראו לו שרגה במזרח אירופה, גם קראו פייביש, למה? פובוס זה אל השמש אצל היוונים, כן. אז שרגה, נר, פייביש. כן, מה? איך זה הגיע? לא יודע איך זה הגיע, אבל עובדה, זה הגיע.
למה, קראו לו על שם של אל? אהה.
טוב, הלאה. טוב. טוב, אפשר להמשיך? עכשיו, כיוון שבאו לידי הרגשה, כבר החיים מתרשמים בו ביותר על פי תנאיהם המיוחדים. וכשבא עד לידי אמונה ודבקות, אז החיים מוטבעים במטבעתם המיוחדה. ואם הם נאותים לאותו המקצוע, אז הם מתברכים ומתאדרים, ואם אינם נאותים לו, אז כפי מידת רחוקם וניגודם, ולפי מידת שיקועם בתוכו והשרשתם, ככה תהי מידת חורבנם ואיבודם. כן? כלומר, אם זה תוכן טוב, אז זה מרומם אותך. תוכן רע, זה מפיל אותך. כן, אם זה, לא, יותר מרגש. הוא דיבר כך, הכרה, רגש, ואחרי זה אמונה ודבקות. נכון? הוא עשה פה שלושה שלבים. הוא אמר פה שלושה שלבים. שלב ראשון הכרה, שלב שני רגש, שלב שלישי אמונה ודבקות. על כל תוכן. כל תוכן. הוא לא אמר שצריך להגיע לאמונה ודבקות. הוא מתאר, לא, הוא מתאר פה תופעה. הוא אומר שיש אדם שלמד נושא מסוים. יכול להיות שהוא למד את הנושא הזה רק במדרגת ההכרה. יכול להיות שהוא למד גם עד כדי שהוא מתרגש. יכול להיות גם שהוא מאמין בזה. בסדר? זה מה שהוא אמר. הוא לא אמר משהו אחר. אז לא להכניס לו דברים שהוא לא אמר. בסדר. עכשיו, זאת היא התכונה העמוקה של ההשתמרות מאישה זרה במובן הרוחני אשר דרכי שאול ביתה ורגליה יורדות מוות. כן? זה פסוק בספר משלי. כן, שמה יש פרק שלם שמתאר את הסכנה של התחברות לאישה זרה. מה זה אישה זרה? יש פה אורות? מה?
אורות?
אורות, כן, ספר אורות. מה?
אנחנו לומדים אורות.
נכון, אנחנו לומדים אורות, אבל יש בחור שעכשיו הגיע וכל הזמן מחפש את הספר ולא מעיז לבקש. מה? אין, לא? אין פה אורות? הנה, הנה, כך. כך. כן. בא להתייחס, לא? ספר לך סיפור, נפה, בנושא הזה. אתם מכירים את הרב דוד, את הרב בוצ'קו? הרב בוצ'קו, ראש ישיבת כוכב יעקב. אבא שלו זה הרב, הרב משה בוצ'קו. יהודי, מאריך ימים, ברוך השם, השם יאריך ימים. מה? אבא שלו, אבא של האבא, קראו לו הרב ירחמיאל בוצ'קו. כן. בישיבה שלו בשוויצריה, במוטרו שבשוויצריה, יום אחד התחילו להתפלל ערבית. פתאום הגיע לשם יהודי שאף אחד לא הכיר. אז עצר הרב ירחמיאל בוצ'קו את התפילה שלו, ניגש אליו, שאל אותו מה שמך, מאיפה אתה בא וכו', נתן לו סידור, הושיב אותו והמשיך להתפלל. שאל אותו אחר כך בנו הרב משה בוצ'קו, אבא, כך הדין? אמר לו, לא, אבל עשיתי לפנים משורת הדין. כן, הלאה. איפה אנחנו? כן, אז זאת היא התכונה העמוקה של ההשתמרות מאישה זרה במובן הרוחני, אשר דרכי שאול ביתה ורגלה יורדות מוות. כן. אז זה בפרק, וזה פרק שלם בספר משלי שמתאר איך בחור צעיר מתפתה על ידי אישה זרה. אז המפרשים הסבירו שיש פה שני מישורים בפרק הזה. יש מישור כפשוטו, יש שם כל מיני תיאורים של הפיתוי, ויש גם במישור הרוחני, כן? שיש דעות שהן אישה זרה, והכוונה בעיקר למינות. וכמה גדולה היא מידת ההמשכה לרקי לב וקטני דעת, הולך אחריה פתאום כשור אל טבח יבוא, וכעחס אל מוסר אביל. בית ישראל, לכן יש תמיד זהירות, כן? בחינוך היהודי אמרו, זה אפיקורסות, אל תלמד את זה, אל תקרא את זה, וכדומה. כן? זה מסורת ידועה אצל היהודים, אומרים, זה אסור. כן? בית ישראל יודע בחוש קודש העמוק שלו, איך להישמר מפח יוקשים, ויודע הוא בבהירות להגן על עמדת קיומו הרוחני האיתן, גם נגד אותו כוח המושך של הזרות, אשר נגוזה מבטן אמו, אחרי שנתנקרה וקנתה לה תכונה זרה. טוב, למי הוא מתכוון כאן? מי זה אותו שנגוזה מבטן אמו, אחרי שנתנקרה וקנתה לה תכונה זרה? למי הוא מתכוון? לנצרות. כן, כן, ישו. לא, לא רק ישו, הנצרות בכלל. כן? כלומר, הנצרות היא ערכה מתוך היהדות. ומתוך כך יש יחס קשה כלפי הנצרות יותר מאשר עבודה זרה רגילה. גם עבודה זרה ככה, זה לא משהו, 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 אבל הנצרות עוד יותר חריף. למה? כי זה בא מבפנים. נכון? זה ההבדל. שמה? אז מה יותר חמור? מסית, כן, יותר חמור. לא, אבל הנקודה היא כזאת. כשאדם, למשל, בימי התנך, מישהו בא ואמר, חבר'ה, בואו לעבוד עבודה זרה. אמרו, כן, מה יש שם בעבודה זרה? אמרו, תראה, עושים ככה, עושים ככה, עושים ככה. כן, אבל אנחנו עובדי השם. טוב, אז תפסיקו לעבוד את השם, תעבדו את הבעל. כן? כלומר, צריך לבחור, או זה או זה. אבל הנצרות, היא עושה משהו יותר חמור. היא אומרת לעבוד עבודה זרה מתוך היהדות, או בתוך היהדות. לכן, האויב כאן יותר חמור, לכן חכמים התנגנו לזה בכל תוקף. בסדר? אז יש כל מיני הדרכות הלכתיות בנושא הזה. אני יודע שנהגנו בחוץ לארץ אפילו לא לעבור תחת הצל של כנסייה. כדי לא ליהנות מן העבודה זרה, אפילו על ידי שהיא מגינה. כן. בהודו? לא רק בהודו. מה? היה כך סבתא שלך? כן, כן, כן. אז כלפי הנצרות יותר חמור מאשר שער... הנצרות לא יפתה כזה איום? וואלה. נראה לי שכבודו חסר לו חוש היסטורי רציני.
מבחינת רדפו, הנוצרים רדפו את היהודים וזה, אבל נגיד...
המשיכה של הנצרות, המיסיון, חזק מאוד, מה אתה חושב?
ליהודים?
כן, עד עצם היום הזה גם במדינת ישראל הם לא מרפים.
כמה
מתנצרים? המון. בטח, אתה לא יודע פשוט. היא לא חדשה, היא הייתה קיימת עוד לפני שאני נולדתי. כן, בסדר. כן, הם לא תמיד אפקטיביים כל כך. בסדר. טוב. אחס זה סוג של צמיד, כן? אל מוסר אביל, מוסר כוונה שרשראות, כמו מוסרות, כן? זה מוסר כמו המוסרות של האביל, של חסר הדעת, בסדר? איזה פרק זה במשלי? אני אגיד לך מיד. זה... זה במשלי פרק זין וגם פרק ה', כלומר, דרכי שאול זה במשלי פרק זין פסוק אב זין, רגלי היורדות מוות זה במשלי ה' פסוק ה', הולך אחריה פתאום זה במשלי זין כף ב'. יש פה הפניה של הרב ציודה למסכת עבודה זרה דף י' זין, וזוהר פנחס רשנון ב'. ברור? איך עושים את זה? פשוט מסתכלים פה במקורות. ש... כן, אז זה פרק זין. כן. וגם, יש גם, יש כמה פרקים שם. טוב. ואת פרטי הזרויות, איכות ההשתמרות ועמקי האבדון שבהם, וכל הליכות היחס עמהם הוא סוקר. זאת אומרת, זה לא כלפי כל עבודה זרה, אותו דין. כן? וכלפי כל הפיקורסות, אותו ריחוק. יש מדרגות מדרגות בדבר הזה. בסדר? למשל, יש בדיני מלחמות, דבר מעניין, יש בתנך מלחמות אכזריות שהתורה ציפתה עליהן, נגד הכנענים, נגד העמלקים, נגד כל מיני עמים, יש מלחמות אכזריות. אז באגרות הראייה, בקרך א' עמוד קוף, הרב מאיר הערה חשובה, בעמוד קוף. אומר, מכל מקום היה הדבר מסור לבית דין לראות מצב המוסר של העבודה זרה ההיא. ולא היו כל העניינים שווים. מה? מה זה אומר? זה מה שזה אומר, מה שזה אומר. כלומר, אני עוד פעם חוזר. היה הדבר מסור לבית דין לראות מצב המוסר של העבודה זרה. ההיא. כלומר, למשל, התורה אמרה, כשאנחנו נלחמים עם העיר, כי תקרב אל העיר, להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל. כי האדם, עץ השדה, לבוא מפניך במצור. כלומר, יש הלכה. עושים מצור, לא משחיתים את עצי הפרי. בסדר? עכשיו, זה איסור מהתורה, נכון? עכשיו, כשמלך יהודה יצא נגד מואב, הנביא ציווה, כל עץ טוב תפילו. עבר על דברי תורה.
עשו את זה לעבודה זרה אולי?
אבל גם על עבודה זרה עשו.
עץ של השערה.
לא מדובר על עץ של השערה שם, מדובר על עצים סתם.
אבל מי עשו את זה לעבודה זרה?
אבל לא מדובר שהם עשו את זה לעבודה זרה. אתה ממציא דברים שלא כתובים. סתם, הנביא אמר למלך, כשאתה יוצא למלחמה שם, תחריט את העצים. זה בניגוד לדעת התורה. בסדר? אלא מה? זה כנראה שמואב זה יותר חמור מעבודה זרה רגילה. כלומר, המואבים היו מצב יותר קשה, לכן שמה התורה אמרה להחמיר בטיפול. בסדר? יכול להיות גם עבודה זרה שהיא לא כל כך חמורה. ולכן שמה ההדרכה תהיה אחרת. נכון? זה מה שאומר כאן הרב. הדבר היה מסור לבית דין לראות מצב המוסר של עבודה זרה היא, ולא היו כל העניינים שווים. ובעוונותינו הרבים לא נתפרשו לנו הדברים לפרטיהם. כלומר, המסורת לא הגיעה לידינו בנושא הזה. ממיעוט השימוש המעשי מאז איבדנו חוסננו הלאומי. כלומר, אנחנו הרי לא עושים מלחמות, לפחות ככה הרב, בזמנו של הרב עוד לא עשו מלחמות. לכן אומר, הפרטים של הדברים האלה עבדו מאיתנו. עד אשר ישיב לנו השם יתברך, עטרת תפארתנו במהרה בימינו. יש מצבים שכן, כלומר, זה צריך לדעת. מתי צהל הורס הצפרי? כשמסתתרים שם, כדי לראות עליהם. כן, נכון.
הם הורסים בדרך כלל את העצים של היהודים.
כן, ככה זה? אני לא יודע. טוב, בואו נמשיך. לכן כאן הרב גם אומר, לגבי פרטי הזרויות, איכות ההשתמרות ועמקי האבדון שבהם, וכל הליכות היחס עמהם הוא סוקר, והם בספרתו, בדיני תורה. והיכרות אמונה, או בהכרות אמונה, בדעה מבוססת ורוח אמיץ, כראוי לעם עז, אשר עוז לו באלוהים סלע. ברור? לכן יש גם הלכות עבודה זרה וכו'. אין. ספרים על איזה אישה, שהייתה צדקת, ואחרי פטירתה, מצאו בסידור שלה, קרטון עם צלב. ניסו לברר מה זה היה, מה פתאום, שאישה כזאת צדקת, שהיא מפללת כל יום, זה יש לה. מה התברר? שפעם הייתה גרה ליד כנסייה, וכשהייתה מגיעה לעלינו לשבח, יש כאלה, אצל החסידים, הם יורקים, כן, כשאומרים, משתחווים לבית בריק, הם יורקים, הייתה יורקת לכיוון הכנסייה. אחר כך היא עברה דירה, הייתה במקום שמשם לא רואים את הכנסייה, אז מה היא עשתה? כדי שיהיה לה על מה לירוק, ועלינו לשבח, אז הייתה, שומרת את הקרטון הזה. לא יודע, יש כל מיני...
בטח היה
רטוב, אבל לא. לא יודע, או שזה עשתה, או שזה עשתה, מה הייתה מעמידה את זה, לא יודע, פרטי. כן, טוב. אז כאן הרב, מה שנקרא, עשה לנו אפולוגטיקה של הפחדנות. זאת אומרת, זה חשוב להיות פחדן, כי לפעמים הפחד זה גם משמר. יש מצבים שהפחד משמר, לכן צריך להיות סובלן עם הפחדנים. פסקה
ח'
רכי לבב זה אנשים חלשים. יש אנשים שכל דבר עושה עליהם רושם. כן? הרי איך הנוצרים עובדים? גם תחושות אסתטיות. כן? השירה, הפאר וכו'. כל הדברים האלה פועלים על הנפש. אנחנו רואים שהם השקיעו בזה המון. ממש הם השקיעו בזה המון, נכון?
יש אפילו באיטליה בית כנסת שהוא ממש...
טוב, באיטליה... הבתי הכנסת היו מפוארים מאוד, כנראה גם כתגובה לפאר של הכנסיות. זאת אומרת, ברגע שיש דמיון של טומאה, אתה צריך דמיון אלטרנטיבי של קדושה. כן, כן, בהחלט, בהחלט. זאת אומרת, זה לא בכדי, הדברים האלה. טוב, האמת היא שיש גם ערך עצמי ליופי הפנימי, כן? בית המקדש נקרא נויו של עולם. מקום היפה. יפה נוף, מסוס כל הארץ. הר ציון, ירקתי צפון, קריית, מלך רב. מתי אומרים את זה?
ראשון.
יום שני.
שני?
תחליטו.
לא, ראשון.
כן? יש אתו, בואו נעשה הצבעה. מי אומר שאת המזמור הזה אומרים ביום ראשון? מי אומר שביום שני? יש רוב נגדך.
אז היום אמרנו
את זה? לא רוצה להפריע לך.
טוב.
פסקה ח'. השם צבאות הוא השם אלוהי ישראל וצבאות ישראל צבאות השם. טוב, זה בגמרא יש דיון לגבי המילה צבאות, כן? השם צבאות עמנו. מי זה הצבאות האלה? אז אחת הדעות בגמרא שלא נקרא צבאות אלא על שם ישראל, שם צבאותיו. בסדר? אגב, מעניין איך אומר הנביא, לא וחיל ולא בכוח. כי אם ברוחי, אמר, השם צבאות. כלומר, האל של הצבאות אומר לא בחיל ולא בכוח. זה חשוב, כי אפשר להגיד, הרבה פעמים מצטטים את זה ככה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוח. כן? או ברוחי. איזה רוחניות, כאילו שהנביא מתנגד לשימוש בכוח הצבאי. לא, ודאי שלא. הוא קורא לקדוש ברוך הוא השם צבאות. הוא אומר, כדי שהצבא ינצח, צריך שיהיה ברוחי. כן, לא סתם מכוחו, מכוח גאוותו. אז השם צבאות הוא השם אלוהי ישראל. אגב, איפה מופיע לראשונה הביטוי השם צבאות בתנ"ך?
הצבאותם, לא?
השם צבאות אני מחפש. אני שאלתי בתנ"ך. בתפילת חנה? כמעט. קצת לפני כן. ועלה האיש ההוא מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לשם צבאות בשילו. נכון? ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים לשם. בסדר? זאת אומרת, אלקנה, אביו של שמואל הנביא, הוא הראשון שביטא את השאיפה הזאת. לשם צבאות. בסדר? למה השם צבאות זה מתחיל דווקא במשפחה של שמואל הנביא? כי שמואל, התפקיד שלו היה להמליך מלאכים. כלומר, ברגע, כלומר, בעצם מקים המדינה העברית זה שמואל הנביא. הוא מקים את האומה, ולכן על ידו השם נקרא השם צבאות. עד כדי כך שחנה, אמו, שגם היא הייתה נביאה, אמרה, השם צבאות אם תראה בעוני עמתך. ונתת לעמתך זרע אנשים וכו', נכון? אז יש כמה פירושים, יש שני פירושים בגמרא לתפילה שלה. אחד הפירושים זה השם צבאות אם תראה בעוני עמתך. פירוש הדבר, אם אתה רוצה שיקראו לך השם צבאות, אז כדאי שתיתן לי ילד. מדוע? כי רק הילד שלי הוא זרע אנשים, זרע שמושך שני אנשים שהם שאול ודוד. מובן? כלומר, היא עושה תניות. מה?
זה לא שהיא רצתה ילד?
היא רצתה, אבל היא אומרת, למה כדאי לך, הקדוש ברוך הוא, שלי יהיה ילד? כי על ידי כך תיקרא השם צבאות. לכן אומרת הגמרא, מעולם לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות עד שבאה חנה. כן. אתה אומר שבתורה יש השם צבאות. התורה, האם זה לפני שמואל או אחרי? זה לפני. מה אמרנו עד עכשיו? שפעם הראשונה שמופיע השם צבאות זה בשמואל. מסקנה, זה לא בתורה. מה שהיה להוכיח. תחפש בתורה, תראה. מה?
משל,
נכון. נכון.
מותר היום להתפעל בצורה כזאת, כאילו, בצורה של...
אם אתה יודע בוודאות, מה מאפשר לחנה לומר את זה? זה שהיא יודעת, היא הרי נביאה. יודעת שבה זה תלוי שהקדוש ברוך הוא יקרא השם צבאות. זה מדרגה מאוד גבוהה, זה הניבים. אז זה מה שאני מסביר לך.
כביכול כדאי לך, אנחנו לא
נביא. לכן אני עוד פעם חוזר. חנה ידעה בוודאות, כיוון שהייתה נביאה, שאכן לדת בנה הוא זה שהיא זו שתגרום לביטוי השם צבאות. לכן היא רשאית לומר, השם צבאות, אם תראה באוני אמתך.
אז היום, כשאנחנו לא
מביאים,
אז
אין לו שיתפל בצורה טובה. אם אתה יודע בוודאות, מה חסר? אתה יכול.
אני יודע בוודאות.
אנחנו כן יודעים קצת דברים בוודאות.
מה?
למשל, שעל ידי שיבנה בית המקדש, יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מתפללים לבניין בית המקדש, ומוסיפים למען שמך. נכון? כי אנחנו יודעים שזה טוב לו. זה טוב לשמו. טוב, בואו נמשיך. השם צבאות הוא השם אלוהי ישראל, וצבאות ישראל צבאות השם הם ברוחנו. זה כי זה שני דברים שונים. השם צבאות הוא השם אלוהי ישראל, זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא, שהוא מחפש לו, הוא מחפש לו צבא, לא, כן, הוא מחפש לו צבא, ולכן הוא השם אלוהי ישראל, ולכן גם צבאות ישראל הם צבאות השם. ברוחנו ועצמות נשמתנו, כן.
זה קצת קשה, תחבירי, השם צבאות הוא אלוקי ישראל.
לא, לא כתוב ככה, הוא השם אלוהי ישראל.
הוא השם אלוהי ישראל.
נו, אז מה?
אם השם צבאות הוא השם אלוהי ישראל, לא צריך להגיד את זה שוב. כי אם צבאות זה ישראל, לא צריך לחזור על זה שוב, שהשם הוא אלוקי ישראל.
איפה כתוב שצבאות זה ישראל?
שמענו עכשיו.
אני אמרתי, אבל זה לא כתוב. כלומר, הרב לא אמור לדעת שאני אמרתי משהו. טוב, הלאה.
אז מושא לך.
ברוחנו ועצמות נשמתנו, חרוטים במכתב אלוהים, כוחו וגבורתו של יוצר בראשית. העולם ומלואו, זה מעניין, מה זה ברוחנו ועצמות נשמתנו חרוטים במכתב אלוהים כוחו וגבורתו שיוצר בראשית? יש ברש"י הראשון על התורה, הוא שואל, מה טעם פתח בבראשית? למה התורה מתחילה עם בריאת העולם? הוא אומר, בגלל שאם יבואו הגויים עם טענות על ארץ ישראל, יהיה לנו מה להשיב. קצת מוזר, זאת אומרת, אם באים אליך בטענות, אתה לא צריך להתחיל מבריאת העולם. כן? למשל, מישהו אומר, למה הלכת למקום פלוני? במקום לענות לו למה הלכתי, אני מגיד, שמע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואחר כך מגיעים דרך אלפים רבים של שנים, עד מה שעשיתי עכשיו. הבן אדם כבר בורח, כן? תענה לעניין. שואלים אותך, למה הקמת מאחז בשומרון? ששאלו אותך, לא שאלו אותך משהו אחר. אז במקום זה אתה מתחיל מבראשית. ויש פה משהו לא מובן. אם יאמרו מות העולם, ליסטים אתם שקיבשתם ארצות שבעה גויים. אז תענה תשובה לגופו של עניין.
מה
לענות? זה שלי, למשל. כן, אבל זה לא משהו,
אנחנו... הוא ברא את העולם, שייך לו, אני הבן שלו, אתה... לא, לא, לא. הוא לא יכול לספר את כל סיפור
מעשה בראשית. אבל זה מה שעושים.
לא?
אני אסתכל בתורה, מה כתוב בתורה? בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, רוח אלוהים רחבת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב. כל זה בשביל מה? להסביר כמה קרוונים. כלומר, יש פה איזה משהו לא פרופורציונלי. אלא זה בא לומר שבישראל שום דבר רציני לא יכול להיאמר בלי להתייחס לראשית. זה מה שאומר כאן. ברוחנו ועצמות נשמתנו חרוטים במכתב אלוהים כוחו גבורתו של יוצר בראשית. יש פה יער. צבאות השם מופיע בשמות. הרב מסביר שצבאות בא לא יודע בדיוק, אבל נגיד גיורים של הערב רב. או של צבאות השם, או של צבאות הם, לא יודע. מה הקשר בין זה להשם צבאות, שהרב אומר שזו מלכות?
זה
מי אמר שחייב להיות קשר? כלומר, זה שבספר שמות כתוב, יצאו כל צבאות השם, בפרק י' ב', דווקא פרשת השבוע, כן, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, וגם בשבוע שעבר, והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל, זה נושא אחר. כי הצבאות משון להצטרף, לייסף, לצבו, זה כנה לייסף. כן? אז כל הצובעים עלינו, זה גם הערב רב שהצטבעו אלינו, כלומר, נאספו אלינו. משהו אחר. טוב, אבל נגיד את זה ככה, בכל זאת יש משהו בשאלה שלך. כאשר אנחנו בעלי מדינה, אז יש לנו השפעה על האנושות. כל זמן שאין לנו מדינה, אין לנו השפעה על האנושות. יש לזה הרבה השלכות. טוב, העולם ומלואו, מיד השם, מה קרה? אתה נראה לי לא מסכים מה שאני אומר. תגיד. האם בגלות עשינו הרבה השפעות? תשובה לא. איזה השפעה הייתה לנו בגלות? שום דבר. מה? אם אתה עושה סך הכל חשבון, כן? מאזן של הגלות, אתה רואה שזה לא. זה דבר די מפתיע, אבל זאת היא עובדה. כלומר, כל ההשפעה של היהדות בגלות הייתה מחתרתית במידה והייתה קיימת. בסדר? יש כל מיני חבר'ה בחוץ, כן? דווקא החיצוניים שבנו הם השפיעו יותר.
אנחנו לא קוראים לזה השפעה.
זה לא השפעת היהדות, זה השפעה של היקף היהדות. כתוב, כן, של יהודים. וירח את ריח בגדיו, ויומר ריח בני כי ריח שדה אשר בירחו השם. אז חזל אמרו, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. שאפילו הבוגדים שבישראל הם מלאים בריח, במצוות כרימון. מה זה הבוגדים? כלומר, אנחנו רואים שההשפעה של ישראל על האומות בבחינת ריח, זה בדווקא מהבוגדים שבנו. עכשיו, מבחינה פיזיקלית, הריח זהה לפעולת הריקבון. זה סוג של ריקבון. אז הריקובים שבנו, דווקא הם פועלים יותר. אם אתה רוצה להיכנס בתוך בית המדרש פנימה, לא מבינים כלום. בסדר? טוב. המון. כלומר, מה ההשפעה של מדינת ישראל? עצומה.
השפעות מהותיות.
עצומה, מהותית מאוד. זאת אומרת, היום מדינת ישראל מזוהה בתור האויב של האנושות. כלומר, אנחנו נחשבים בעיני העולם כנושאי הערכים שהם מתנגדים להם. וזה בעל כורחם של הישראלים. זה בכלל לא שואלים אותך אם אתה חילוני, דתי, מאמין, לא מאמין, בכלל לא אכפת לך. אתה מזוהה בתור הכוח הזה, שצריך להשמידו. זה אומר שההשפעה היא עצומה. בסדר? כן.
יוסף ויהודה שהיו במצרים לא הייתה מדינה,
כן השפיעו. יוסף ויהודה שהיו במצרים השפיעו. זאת אומרת שהמצרים לא שיעבדו אותנו.
כן, אבל הם השפיעו. בתקופה שיוסף בנה, הוא השפיע על האנושות. הוא
הכריע
את כל
האזור. יוסף השפיע על האנושות בתחום הכלכלי, אין שום ספק. לא היהדות שלו השפיעה. בסדר? דווקא מה שהוא ניסה להכניס שם קצת יידישקייט, פתח ליבם ליראת שמיים, כתוב במדרש, דווקא זה גרם לתגובת נגד חריפה. דווקא בגלל זה הם אחר כך מרדו בו. ולא רצו לדעת אותו. אשר לא ידע את יוסף. לא רוצה לדעת עליו. זאת אומרת, הייתה תגובה, הייתה איזה מין שיטה כזאת, היה יהודי, דיברנו על זה כמה פעמים. היו יהודים, גם רבנים, שחשבו באיזשהו שלב, שהתפקיד של עם ישראל זה לחיות בגלות, ושם להשפיע על התרבות האנושית על ידי התמזגות תרבותית. והמחשבה הייתה שאם אנחנו נקים קהילות אורתודוקסיות בגרמניה, אז אנחנו נשפיע חיי קדושה לגרמניה, ואז הגרמנים יגידו לנו תודה. ואז באמת קם הזרם הנאו-אורתודוקסי בגרמניה והשתלב בכל נימי נפשו בתרבות הגרמנית ושמר מצוות והגרמנים אמרו תודה.
תודה ושלום.
אני לא יודע, זאת הבעיה תמיד. הניסיון הזה, הניסיון הזה תמיד נכשל בסופו של דבר. ייתכן זאת הסיבה שהתורה סיפרה לנו את סיפורו של יוסף, כדי שנדע שזה לא יכול להצליח.
רב, אז זה גם סוג של השפעה.
זה סוג של השפעה, כן, זה נכון.
כמו שהיום,
זה סוג של השפעה, אין שום ספק. כן, לשמש כחומר בעירה בתנורים, כן, זה סוג של השפעה, זה השפיע על איכות הסביבה והכל. כן, כן, מה אתה אומר?
גם היום.
מה, דבר.
יש הרצאה פה של בחור במחלקה אנגלית, הוא אומר שהשורש של השנאה זה שאנחנו מגיעים, שאנחנו בגלות, אז אנחנו מחכים נגד את הגרמנים, ואנחנו נשים יותר גרמנים מהם.
כן, נכון.
יודעים יותר טוב גרמנים, יותר טוב מהם, וזה, ובסך הכל, עם כל כמה שאנחנו מתעלים
עליהם,
אנחנו סך כל חיקוי שלהם.
אתה צודק, מזכיר לי, פעם היה יהודי, נחום גולדמן. שמעת עליו? היה נשיא הקונגרס היהודי העולמי. יהודי מסובך, כן? הוא אפילו אמר שהוא מצטער שהוא פעל לשם הקמת מדינת ישראל. אבל לא משנה. הוא בצעירותו היה פעיל ציוני בגרמניה. ופעם איזה גוי גרמני אמר לו, אתה, אם אתה גרמני, אז מה אני? כך שאל אותו הגוי. אז נחום גולדמן ענה לו, אתה גוי. כן. טוב, עד כאן היום.